כל חי אונליין 93fm.co.il אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בסוגיה הקשורה אל שלום בית, חוויות משותפות, משמעות משותפת בין בני הזוג. ישנו פסוק בספר תהילים בפרק קכ, אני שלום וכי אדבר המה למלחמה. פירוש נהדר אומר, המילה כי משמש בארבע לשונות אומרים חז"ל. ומה הכוונה? הכוונה שיש כמה משמעויות למילה כי. לדוגמה, כי יכול להיות אם, כי יהיה להם דבר, בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו. כי במובן של אם זה יקרה. או כי במובן שמה, כי תאמר בלבבך רבים הגויים האלה ממני, שמה תאמר ככם. או במובן של אלא, ויאמר לא כי צחקתי, כלומר אלא צחקתי. או במובן של משום, הודו להשם כי טוב. זו הכוונה שכי משמש בארבע לשונות. אני שלום וכי אדבר. אם אני רוצה שלום ביני לבין הזולת, אז כי אדבר. צריך לתפוס בגישה של כי, כמה וכמה משמעויות. פעם בכיוון הזה, ופעם בכיוון הזה, ופעם בכיוון הזה. אני שלום, ואם אני רוצה שיהיה שלום, אז תדבר בשפת ה-כי. ארבע לשונות משמשת המילה כי. לך לכמה כיוונים, אל תהיה מקובע לכיוון אחד. אני שלום, וכי אדבר. אבל המה למלחמה. המה, אותיות ה-מ-ה. אם קוראים את זה מההתחלה לסוף זה היי מם היי. אם קוראים את זה מהסוף להתחלה זה היי מם היי. כלומר, האדם הוא מקובע. איך שנסתכל על זה, מההתחלה לסוף, מהסוף להתחלה, אותו דבר, האדם הזה מקובע. הקיבעון הוא מייצר מלחמה. אני שלום וכי אדבר. ארבע משמעויות, ארבע כיוונים, אבל המה, אם אני מקובע, זוהי מלחמה. בתוך מערכות הנישואים והקשרים עם אנשים אחרים, לא פעם בני אדם נמצאים במקום מקובע מדי. עוד פעם ויכוח, עוד פעם דיון על אותו דבר שהוא לא בר פתרון, עוד פעם מנסים לשכנע אחד את השני. ולא פעם כבר בני אדם יודעים מה יהיה, אני אחזור הביתה, אותו דפוס, אותה מריבה, אותו ויכוח. ואחד הדברים שיכולים לגרום לאדם לנבא את מערכת הקשרים בינו לבין הזולת בצורה הטובה ביותר, זה כמות הזמן שהם חווים חוויות חיוביות יחד. איזה הוא חכם? הרואה את הנולד. ואם רוצים לראות את הנולד, בודקים על בסיס ניסיון העבר, וניסיון העבר מלמד אותנו שמערכות קשרים בצורה בריאה ואיתנה, אלה הן מערכות קשרים שהיה בהם הרבה קשר חיובי. הרבה חוויות חיוביות, ודאי יותר מאשר החוויות השליליות. מחקרים מעניינים מראים שלאו דווקא כמות הזמן שבני הזוג או המשפחה יהיו יחד, זה מה שיקבע את איכות טיב הקשר במערכת הנישואים או במערכת המשפחתית. לא הזמן, אלא האיכות. אם תהיה שעה במשותף, אבל שעה של ביקורות, של כעסים, של תסכולים, של אכזבות, של שיעמום, לא פעם זה אפילו שעה שהיא תגרום, נקרא לזה למינוס רגשי, בבנק הרגשות, בתוך המערכת המשפחתית. אבל אם יהיו להם 10 דקות משותפות, חוויה חיובית, משמעות משותפת, זה יחבר ביניהם הרבה יותר. וזה למרות שהם מוגבלים בעבודה, בחברה, בקשר עם הילדים, מחויבויות אלה או אחרות. איכות מערכת היחסים היא בעלת המשקל המכריע. מהי הנפקא מינה? אם נגדיר את זה כך או נגדיר את זה אחרת, התשובה היא, אם נאמר שצריך להיות הרבה זמן ביחד, בני הזוג או המשפחה לא פעם יאמרו לעצמם, כעת אנחנו חייבים להיות ביחד, בכל מחיר. המשפחה תאכל ביחד, נצא לטיול ביחד, נעשה דברים ביחד, לא משנה אם לא תהיה חוויה חיובית, העיקר שנעשה דברים ביחד, נהיה זמן משותף, הזמן יעשה את שלו. אבל זוהי הנחת יסוד מוטעת, כי הנחת היסוד הזה יוצאת מתוך מחשבה ואמונה שאומרת שזמן משותף הוא מחבר בין בני אדם. זוהי טעות. זמן משותף פלוס חוויה חיובית מחבר בין בני אדם. אם נאמר שאני לא מתעקש עכשיו, העיקר שנהיה ביחד, העיקר שנצא לטיול במשותף, העיקר שכולם ישבו על השולחן, העיקר שכולם נדבר יחד. אם אני לא יוצא מהנחת היסוד הזו שהזמן הוא המחבר בין בני האדם, אלא איכות מערכת היחסים היא זו שמחברת בין בני אדם, מה אני אעשה? אם זו תהיה האמונה שלי, אם זו תהיה התפיסה שלי, אני לא אחפש להיות דווקא 4 שעות במשותף, למרות שיש תסכול, אכזבה, כעס או כל מיני רגשות שליליים, אלא אני אחפש שתהיה אפילו 0.5 שעה, אבל טובה. בשביל שהיא תהיה טובה, זה גם דורש ממני אחריות לראות איך אני יכול להיות נחמד יותר, נעים יותר, איכותי יותר, יעיל יותר, מפרגן יותר, מעודד יותר, זה דורש עשייה. לא פעם יותר נוח לאדם לומר לעצמו, אני לא צריך להתאמץ בשביל הקשר בבית עם הילדים, מספיק לי שאנחנו במשותף, שאנחנו יחד, שאנחנו יחד על אותו שולחן, שאנחנו יחד באותו בית. אז אני יכול להמשיך עם הפנים הכיוסות שלי, אני יכול להמשיך לא לדבר, אני יכול להמשיך להיות עוקצני, אני יכול להמשיך להיות ביקורתי. למה? כי אני משקיע. מה אני משקיע? זמן. זוהי טעות. זמן לא בטוח זו ההשקעה הנכונה. זו ודאי השקעה לא רעה, בהרבה מאוד מקרים היא טובה, אבל היא לא ההשקעה שרק בה צריך לשים דגש, אלא איכות הקשר. ולכן זה אומר שאני לא עכשיו ישב 4 שעות עם בני המשפחה ויחריח אותם, כולם יהיו אצלי בשבת הקרובה, כולם יגיעו אליי, לא משנה לי אם נהנים או לא נהנים, פשוט יגיעו. כי יש לי הנחת יסוד שאומרת שהזמן יחבר בין בני אדם. זוהי טעות. ריבוי זמן משותף של כעס, תסכול ואכזבה ירחיק בין בני אדם. אם אני יודע שאני צריך להיות 0.5 שעה ביחד עם בני המשפחה, אבל שזו תהיה 0.5 שעה איכותית, אני אחפש איכן היא האחריות שלי לשפר את המצב. כמו שהפתגם אומר, לכל אדם יש 100% אחריות לשפר את ה-50% מהצד שלו. זמן משותף הוא דבר נהדר, אבל שיהיה איכותי. אם הוא לא איכותי, הוא יכול להיות אפילו פוגע יותר מאשר מקדם. זו נקודה אחת, מכאן לנקודה נוספת. אם והיה, הוא מדובר על בני זוג או משפחה שמרגישים טוב כשהם ביחד, זה בחברת זה, אלא שהם לא מצליחים להיפגש, הם לא מוצאים את הזמן. זה חוזר מאוחר, זה יוצא מוקדם, זה לא נמצא כאן במהלך השבוע. אז יש בני זוג או משפחה שאומרים, הרצון הטוב שלו, שלה, שלהם, יגרום להם מתי שהוא להיפגש. זוהי טעות. הרצון הטוב לא יגרום לבני האדם להיפגש. לפעמים בני האדם עושים טעות. הם מאמינים לכוח הרצון. הם אומרים לעצמם, אם אני רוצה, זה יקרה. כי אין דבר העומד בפני הרצון. ואפילו אם מישהו ימצא מקור למשפט, אין דבר העומד בפני הרצון. הבעיה ברצון, שהוא עובד רק כשהוא רוצה. הרצון עצמו מוגבל לזמן מסוים. אי אפשר לסמוך עליו כל הזמן. הוא עובר מהר. הוא מחזיק מעמד פרקי זמן קצרים יחסית. לכן, כאשר אנחנו רוצים לבנות מערכת קשרים בריאה, נכונה ואיתנה, חשוב שניצור מערכת כזו שהיא לא תלויה אך ורק ברצון. לא לסמוך על הרגש, על הרצון, אלא גם ליצור אסטרטגיה. כדי ליצור הזדמנויות של קשר, של חוויות חיוביות, צריכים לקבוע זמן לפעילות משותפת. ימי שלישי מ-8 עד 9, ימי חמישי מ-2 עד 3, לא משנה בדיוק מהו הזמן, אבל לקבוע זמנים לפעילויות משותפות. פעם בשבוע או פעם בחודש, זה לא משנה בדיוק מתי זה יהיה, אלא העיקר שזה יהיה בזמן מוגדר. אנשים אומרים, אבל זה לא ספונטני, זה לא זורם, זה לא טבעי, זה לא יוצא מהלב. זוהי טעות גדולה. כשאדם מוזמן, לדוגמה, לחתונה, הוא מוזמן שבועיים, שלוש או חודש מראש. הוא יודע שביום פלוני, משעה 8 בערב עד 11 בערב, הוא יודע שזה זמן שמחה של מצווה. כלומר, הוא מקבע את הזמן שהוא עתיד לשמוח. משמונה עד 11 הוא ירקוד, הוא ישמח, הוא יהיה שמח, הוא יהיה עודד, הוא יהיה באווירה שמחה הרבה יותר. כלומר, הוא שם ביומן תאריך מסוים שביום הזה, בין השעות האלה, הוא ישמח. הוא אפילו מכין את עצמו לאירוע הכל כך מקובע הזה, בדיוק בזמן מסוים, בשעה מסוימת. וזה עובד. כך גם כן בני זוג ובני משפחה. לא לסמוך על זה, נרצה, נעשה, אלא ליצור הזדמנויות, לקבוע זמן לפעילות ועשייה משותפת, לבדוק בלוח השנה תאריכים, זמנים שבהם בני הזוג, המשפחה, יוצאים לטיול קצר, עושים עשייה משותפת, להסיר את כל גורמי משיחי הדעת השונים, כי השמירה על לוח הזמנים היא למעשה אמירת לא לכל מיני גורמים חיצוניים שנמצאים בסדר עדיפות נמוכה יותר. לקבוע את הזמן עשוי לפעמים להיראות מוזר, אבל אחרי שמפעילים את זה עוד פעם ועוד פעם, בני אדם יופתעו לראות כמה האסטרטגיה הזו נעשית טבעית ומוצלחת. ומכאן לעוד נקודה. נכון שבני הזוג צריכים לדבר על הדברים השגרתיים, היום-יום, על החשבונות, על הילדים, על תיקונים בבית, על מחשבות לקראת העתיד. אז גם אם אנחנו צריכים לדבר על זה, וההכרח לא יגונה, ולפעמים גם יחבר בין בני האדם. זה בסדר שאנחנו צריכים לדבר על הדברים האלה, זה נורמלי. אלא, בואו וננסה למצוא מסגרות זמן מתי. לא כל הזמן לדבר רק על הצריך. צריך לתקן, צריך לעשות, צריך לשפר, צריך להחמיא לילדים, צריך. הקשר מתחיל לתפוס צורה חדשה של צריך. וזה לא בטוח עתיד לשפר את הרצון, כי זה הופך את הקשר לצריך ולא רוצה. אז נכון שיש דברים שצריכים לעשות. לא נתעלה מהצריך, אבל בואו, לא נהפוך את הצריך לחזות הכל. שזה אומר למצוא זמנים שמדברים על הצריך. צריך לתקן, צריך לעשות, צריך לשפר, צריך לעשות הרבה דברים. יחד עם זאת, לקבוע זמן בבוקר, בצהריים, בערב, שעה ביום מדברים על הצריך. אם והיה וזה לא דחוף וזה לא חובה, אז אם אני צריך לדבר עכשיו על משהו, בואו נשמור את זה למחר, למחרתיים, לשעה שבה מדברים על כל הצריך שבבית. ברגע שהאדם הוא יותר מסודר בזמנים, מה מדברים, מתי מדברים, לא כל פעם בצורה אימפולסיבית, עכשיו מדברים על זה, עכשיו מדברים על זה, עכשיו מדברים על זה, בסוף יום נראה שבסך הכל מה שדיברנו הוא דרש מאיתנו 20 דקות של שיחה. אבל זה נראה כאילו דיברנו כל היום, כ-5 דקות בבוקר, ואז זה נמשך, והמחשבות על השיחה הזו, הן ממשיכות גם אחרי שסיימו את השיחה, ואז עוד 5 דקות בצהריים ועוד 10 דקות בערב, וזה קטעי שיחה כאן וקטעי שיחה שם, והמחשבה היא ממשיכה לחשוב, ללבן, לפענח, לפעמים הרגש נכנס גם הוא לתסכול, לחץ, מה יהיה? וכך הסיטואציות האלה, במקום שיקחו 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות, שעה ביום, זה נראה כאילו זה לוקח הרבה יותר, כי זה גורם לזליגת אנרגיה של הנפש, ובני הזוג הם מרגישים שזה מאמיס יותר מדי, זה קשה יותר מדי. לכן ודאי שצריכים לדבר על השגרה, צריכים לדבר על הצרכים, על מה שצריך לעשות כדי לשמר את הבית, אבל לא כדאי לדבר על זה בצורה אימפולסיבית, מתי שרוצים, איך שרוצים, כמה שרוצים. בעיקר כשהמצב בבית הוא לא בפלוס רגשי בבנק הרגשות שבבית. ואם נרצה להיות יצירתיים יותר, זה למקצוענים. לא כולם חייבים, לא כולם יכולים. אבל לפעמים יהיה נכון לדבר על השגרתי, אבל לא תמיד בתוך הבית. לפעמים כדאי לצאת לטיול בשכונה, בהליכה, ושם מדבר על השגרתי, לנשום אוויר חדש, לראות נוף חדש, ואז מהמקום הזה, הדיבורים הם אותם דיבורים ברמת התוכן, אבל ברמת הרגש זה שונה, זה פחות מעיק, זה פחות כבד, זה מחוץ לבית ששם יש את החובות, ויש את הצרכים, ויש את התיקונים, ויש את הקשיים, ויש את ההתמודדויות. כשמשנים אווירה, לא בורחים מהבעיה, אלא אפשר לתקן אותה בצורה עניינית יותר, ממוקדת יותר, ללא העומס הרגשי שמצטבר לפעמים בבית. מכאן לעוד נקודה. לא פעם יש מערכות משפחתיות או בין בני זוג שמרגישים משעמם. אין מה לעשות יחד. ואז הם גם אומרים, מה כבר אפשר לעשות יחד? כל מיני דברים ניסינו לעשות ולא הצלחנו. כאן נדרשת מהאדם גמישות, לעשות רשימה של כל מיני פעילויות שאנחנו מאמינים שיש אולי ולו סיכוי קטן שאפשר לחוות בפעילות הזו חוויה חיובית. יכול להיות משחקים, יכול להיות טיולים, יכול להיות קריאה משותפת, כל מיני פעילויות. מתוך כל הפעילויות האלה, האדם או בני הזוג או בני המשפחה יכולים להיות ביקורתיים. הם יאמרו אמרות בסגנון של ניסינו, זה לא עבד. אבל זוהי טעות. בהרבה מאוד מקרים הם מעולם לא ניסו. הם עשו ולא חוו, אלא הם עשו ובחנו. לדוגמה, המשפחה יצאה לטיול. הם לא האמינו שאפשר להיות ביחד, כל כך הרבה מריבות, כל כך הרבה ויכוחים. אז יצאו בני הזוג או בני המשפחה לטיול. אבל הם לא חוו את הטיול, אלא הם בחנו את הטיול. מה זאת אומרת? הם יצאו לטיול והם כל הזמן בחנו. בוא נראה, עכשיו רבים, עכשיו מתווכחים, עכשיו לא מסתדרים. הם בוחנים אחד את השני. הם לא חווים את החוויה. היות שהם לא חווים, הם לא משוחררים, הם לא מרפים, הם בודקים, הם עוקצים, הם ביקורתיים, כי הם בוחנים והם לא חווים. זה לא נקרא שהם יצאו לטיול, זה אומר שהם יצאו למבחן. היות שהם יצאו למבחן, אז מי אוהב מבחנים ויכול להגיד שזוהי חוויה שמקרבת בין בני אדם? הם לא יצאו לחוויה, הם יצאו למבחן, ולכן מה שהם עשו לעולם לא עבד. הם יצאו לחופשה, הם יצאו לפעילות, הם יצאו לעשייה, וזה לא עבד. למה זה לא עבד? מכיוון שהם לא עשו את זה. הם היו במקום של הטיול, אבל הם לא חוו טיול, הם חוו מבחן. לכן דבר ראשון, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לעשות רשימה של כל מיני פעילויות שיש אולי איזשהו סיכוי שאפשר לחוות בהם חוויה חיובית. דבר שני, להחליט. השבוע הזה עושים פעילות אחת, שבוע הבא עושים פעילות שנייה, שבוע לאחר מכן עושים פעילות נוספת, כל שבוע פעילות אחת. מה זה מוסיף? מה זה מקדם? מה זה משפר? התשובה היא, כשעושים פעילות אחת, מיד אחרי הפעילות אנחנו בוחנים את עצמנו. זה עבד? זה לא עבד. כמה זה עבד? אם זה לא עבד, אולי זה לא מתאים. אנחנו בלחץ לא מרפים ולא מאפשרים לעצמנו לחוות חוויה. אבל מצד שני, אם והיה ואנחנו יודעים שאנחנו בשלושה חודשים הקרובים צריכים לעשות 10 פעילויות משותפות. אם כך הם פני הדברים, אנחנו לא בוחנים את עצמנו, אנחנו חווים, נבחן את עצמנו מתי? עוד חודשיים, עוד שלושה. ברגע שאנחנו מעבירים את המבחן לעוד חודשיים, שלושה, כבר כעת קל יותר. מדוע? מכיוון שכעת אנחנו חווים חוויה ולא בוחנים מהאחד את השני. ואז גם אם לפני שבוע יצאנו לטיול ועכשיו יוצאים לעוד טיול, לפני שבוע יצאנו לטיול ממקום של מבחן. השבוע נצא לטיול ממקום של חוויה, ואז יש סיכוי שזה יהיה קשה יותר בין בני הזוג, בין בני המשפחה. בני זוג שטוענים, אין לנו תחומי עניין משותפים, הם נתנו ליצירתיות שלהם להיעלם. יש הרבה פעילויות שאפשר לעשות במשותף, אלא שאנחנו לא מתנסים בהם. אנחנו לא מתחילים להתנסות בחוויות חדשות. מדוע? קודם כל, מישהו מציע הצעה. בוא נעשה א', בוא נעשה ב'. לא, זה לא כדאי, זה לא יעיל, זה לא שווה. לכן, לא כדאי לעשות בכלל. מה שנעשה מעכשיו זה כמו האדם שהוא סובל מדיכאון, מצב רוח מדוחדך. הוא אמור לעשות לעצמו רשימת פעילות של עשייה, אותה הוא יעשה לא יום אחד ולא יומיים, אלא חודשיים. הוא לא יבחן את עצמו עוד יום, עוד יומיים, רק עוד חודשיים. ולמה? כי כל פעם שהוא עושה מעשה זה קצת משפר את המצב רוח, ואז הוא אומר, אבל אם זה כל כך קצת, זה לא כדאי, זה לא שווה, אולי בכלל לא כדאי להתחיל, אז למה עשיתי? זה בזבוז זמן. ואז הוא בכלל לא מנסה לעשות משהו אחר, משהו חדש. ולכן, היות שהוא בוחן את עצמו כל הזמן, הוא מסביר לעצמו למה בכלל לא כדאי לעשות שום דבר, הבעיה היא לא בחוסר יכולת לחוות, אלא במבחן שהוא בוחן את עצמו. היות שכך, בואו נדחה את המבחן, לא להיום, לעוד חודשיים, ובכך יוכל האדם הזה להתחיל להתנסות באותן חוויות. ומכאן לעוד נקודה. לפעמים אנחנו מגבילים את האדם האחר במשפחה. אנחנו אומרים, הוא אדם אדיש מדי, עצל מדי, או אימפולסיבי מדי. לכן אי אפשר לצאת איתו לטיולים, או אי אפשר לקרוא איתו יחד. אנחנו מגבילים אותו בגלל שאנחנו מדביקים עליו תווית. אנחנו לא בטוח מגבילים אותו. אנחנו מגבילים את עצמנו בכך שאנחנו אומרים, אם הוא עצל, בטיולים הוא לא ישמח. אם הוא אדם אימפולסיבי, אז הוא לא יאהב לקרוא יחד. לא בהכרח זה נכון. לפעמים כדאי להתנסות כי התפיסה שלנו, ההבחנה שלנו, היא מוטעת. אנחנו לא בהכרח אנשי מקצוע גדולים שיודעים להבחן, למרות שאנחנו מרגישים שאנחנו יודעים להבחן מצוין. אבל זוהי אשליה. החוכמה היא, איזו חכם המכיר את מקומו, להכיר את המקום שלנו ולהפסיק להשלות את עצמנו, שאנחנו כל כך חכמים ויודעים בדיוק את האדם האחר ומכירים את התגובות שלו ויודעים מה אפשר או אי אפשר לעשות איתו. לפעמים, מה שאפשר או אי אפשר לעשות איתו לא נובע ממה שאפשר או אי אפשר לעשות איתו, אלא מחוסר היוזמה שלנו לעשות משהו במשותף. ואז אנחנו מרגישים שאנחנו חכמים כל כך, מכירים כל כך ובכלל לא מתנסים. מהו האתגר? האתגר הוא, לו יצויר, האדם שעומד לפנינו, הילד, בן המשפחה, הוא לא האדם שאנחנו מכירים, אלא היינו יכולים להשתיל בו איזה תכונות שהיינו רוצים. יותר סבלנות, יותר רוגע, יותר שלווה, יותר שמחה, יותר יצירתיות. לו יצויר יכולנו להשתיל את התכונה הזו באדם הזה. מה אחרת היינו עושים? איך אחרת היינו פועלים? מה אחרת היינו יוזמים? בואו לא נחכה שהאדם המיוחד הזה יגיע אלינו, אלא נייצר אותו. איך? על ידי כך שנתנהג אל האדם שנמצא במציאות מולנו, לא כאילו זה האדם שאנחנו מכירים, אלא נוסיף לו בדמיון שלנו קצת מהתכונות שאנחנו כל כך רוצים שיהיה לו, סבלנות או התלהבות, לו יצויר. היה לבן או בת הזוג שלנו, לאותו אחד מהמשפחה, קצת יותר התלהבות, או קצת יותר סבלנות. מה אחרת הייתי עושה? איך בצורה שונה הייתי ניגש אל האדם הזה? מה יחד היינו מייצרים כחוויה משותפת, כמשמעות, לשניים או לכל המשפחה? בואו נתייחס אל האדם שנמצא מולנו, לא איך שאנחנו מכירים אותו, או חושבים שאנחנו מכירים אותו, אלא נתייחס אליו כאילו יש לו 10% או 20% מהתכונות שאנחנו כל כך רוצים שיהיה לו. ועכשיו, בואו ניזום פעילות משותפת עם האדם החדש הזה. נציע, ניזום, נעשה, ובכך אנחנו יכולים לגלות דבר מדהים, שהאדם שאנחנו כל הזמן האמנו שהוא כזה אימפולסיבי, או כזה אדיש, הוא לא ברמה כזו קיצונית כמו שחשבנו. יש לו רגעים של שלווה, יש לו רגעים של רוגע, יש לו רגעים של התלהבות, יש לו רגעים של שמחה, ובכך אנחנו פוגשים אדם חדש, והאדם החדש הוא גם בן או בת הזוג, וגם אני בעצמי. אני נעשה אדם גמיש יותר, יצירתי יותר. לפחות ב10-20%, כי כך אני רואה את האדם שנמצא מולי, 10-20% שונה יותר ממה שהוא היה עד היום. ובכך אנחנו קצת מקפלים את האישיות, נעשים גמישים יותר, יעילים יותר. אומרים הדרשנים, למה ישנה סגולה לקפל את הטלית במוצאי שבת כסגולה לשלום בית? קיפול הטלית הוא מסמל את הדרך ליחסי גומלין בין בני אדם. אנחנו מקפלים את הטלית בצורה אחת, ואז מקפלים אותה עוד, ואז מקפלים עוד, ואז מקפלים עוד, ואז מקפלים עוד. כך גם כן בנפש האדם ביחסי הגומלין עם האדם האחר. ניסינו דרך אחת וזה לא עבד, מקפלים עוד. ניסינו דרך אחת וזה לא עבד, מנסים עוד, ועוד דרך, ועוד קיפול, ועוד עשייה, ועוד ניסיון. זוהי סגולה לשלום בית. זוהי סגולה ליחסי גומלין בריאים בין בני האדם, כאשר אנחנו לא מקובעים בדעתנו, מאמינים שיודעים את הכל, אלא מוכנים להתקפל, להתנסות. להתקפל, להתנסות. קיפול הטלית כסגולה לשלום בית. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.